泪随着手下属于我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון חבב בתיבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף סמך וב, הדף השישה ושישים, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצויי ימך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזורות ורופא לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, דוינוי אלוהי ולא יעבותי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי הדוינוי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תהילים ליום ראשון, פרק זך. לדוד אדוינוי, אורי ואישי ממהירה, אדוינוי מעוז חיי ממי יפחד, בקרוב עליי מרעים לכולת בשרי, צרי ואויבי לי הם החשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח, אחת שאלתי מעת אדוינוי אותה אבקש, שבתי בבית אדוינוי כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוינוי ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רע, אסתירני בסתר אוהלו, בצור ירום ממני, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, שירה ואזמרה לאדוינוי, שמע אדוינוי קולי אקרא וחונני וענני, לך אמר ליבי, בקשו פני את פניך, אדוינוי אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תתשייני ואל תעזבייני אלוהי אישי, כי אבי ואמי עזבוני ואדוינוי יאספייני, הוריני אדוינוי דרכך ונחייני באורח מישור למען שורריי, אל תתנייני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפי החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב אדוינוי בארץ חיים, קבל אדוינוי חזק ואמץ ליבך, וקבל אדוינוי. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה אריהו לאדוינוי, כל הארץ עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת שמות. אז למדנו את דפים סמך דלת וסמך ה' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע נצרח אם ימצא תימצא ואי אפשר לדרוש מהמילה חיים את הכלל השני ונרבה בכלל ופרט וכלל לרבות כל דבר? והתשובה, לפי שהיא מפורש בכלל בעלי חיים בלבד, לא מועילה מידת כלל ופרט וכלל לרבות שאר דברים. שאלה שנייה, למסקנה, כשיש שני כללים הסמוכים זה לזה ופרטים בצדיהם, כיצד דנים זאת? והתשובה, במידת ריבוי מיעוט וריבוי ונתרבה הכל, וכל פרט ממעט רק דבר אחד בלבד. שאלה שלישית, כיצד לומדים מהמילה חמור שאין נועה כן אלא בדבר המסוים, והרי לא כל חמור מסוים הוא? משיב רשי, כיוון שחמור מיותר, ואפשר לדרוש ממנו לעניין הזה. המילה חמור מיותרת ואפשר לדרוש ממנו לעניין הזה. שאלה רביעית, למסקנה מה דורשים מהמילה חיים והתשובה, לדינו של רב שאחיהו לקרן כאין שגנב שיהיה שלם כמותו. שאלה חמישית, למאן דאמר שאם ימצא הגנב הוא בגנב עצמו, מה הוא דורש מאם ימצא תימצא? והתשובה, שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים פטור. שאלה שישית, מה דרשו עוד מהמילים אם ימצא תימצא, וכיצד אפשר לדרוש מכך לשני הדברים? והתשובה, דרשו מכך שאף אם נכנסה גניבה לגגו חצירו וקרפיפו ונעל בפניה לגונבה חייו, ומכך ששינתה התורה ולא כתבה, הימצא, הימצא, או תימצא, תימצא, יש לדרוש דרשה נוספת. שאלה שביעית. בהמה שהייתה כחושה והשמינה, האם משלם בכפל וארבעה וחמישה כאין שגנב התשובה? תלוי. אם הגנב השביחה, משלם כאין שגנב. אם השביחה מעצמה, משלם כשעת העמדה בדין. שאלה שמינית. הטוען טענת גנב ונשבע ובאו עדים ואחר כך הודעה, האם משלם חומש והאשם בתשובה? לרבי יעקב, אם שיעור החומש שווה לשיעור הכפל אינו משלמו, ולחכמים אינו משלם חומש כלל, ולרבי שמעון בר יוחאי גם אשם אינו משלם. שאלה תשיעית. באילו אופנים שייך שיש שווה החומש לכפל והתשובה? אם משלם קרן כאין שגנב, הייתה גניבה שווה בגניבה ארבעה זוזים ובתביחה זוז, או כשנשבע וחזר ונשבע דלת פעמים. והשאלה האחרונה הייתה, כשגנבת לב ונעשה איל או עגל ונעשה שור, האם יש בזה שינוי השם ומדוע? והתשובה, אין שינוי השם, משום שגם איל בן יומו קרוי איל, וגם שור בן יומו קרוי שור. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו, בערב שבת קודש פרשת שמות. חף דלת בתיבת תפשין פי דלת, בדפים, סמך דלת וסמך אי, במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע. חבב בתיבת תפשין פי דלת, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף השישה ושישים, דף סמך וב. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. שימו לב, אנחנו מתחילים את תלמוד תורתנו בדף סמכי עמוד א', בשורה הרביעית, ומן המילים גופה אמר רב, קרן כאין שגנב, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כיוון שדברי רב הובאו בסוגיה של הגמרא לעיל, דנה עכשיו הגמרא בביאור דבריו. גופה אמר רב, נשוב לגוף דברי רב. יש חילוק בין חיובי התשלומים שעל הגנב לשלם, שתשלום הקרן שהוא כנגד הדבר שגנב, על הגנב לשלם כעין שגנב, כשוויה של הגניבה בשעה שהוציאה מבית בעליה. אולם תשלומי כפל שכנסה התורה את הגנב על מעשה הגניבה, ותשלומי ארבעה וחמישה שכנסה התורה את הגנב כשטבח או מחר את הבהמה שגנב, על הגנב לשלם כשעת העמדה בדין, כפי מה שהייתה הבהמה הגנובה שווה, אילו היא הייתה קיימת בשעה שבאו העדים לבית דין להעיד על מעשיו. ולהלן תבהר הגמרא באיזה שינוי במחיר הבהמה מדובר, ומחמת מה אירה השינוי. דברת הגמרא, מה הייתה מדרב? מה טעמו של רב שחילק בין התשלומים ולא ישווה אותם? מבארת הגמרא בפרשת גנב שנמצאה גניבה בידו, אמר קרא, אמר הכתוב את התיבות גניבה וחיים שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה, מישור עד חמור עצה חיים. ויש לדקדק בלשון הכתוב, המייקה אמר רחמנה חיים בגניבה, מדוע אמרה התורה חיים בגניבה, והרי המילים הללו מיותרות הן, אלא שבה כתוב ללמד שצוותה התורה לגנב, אך יהיה לקרן כאין שגנב. אך יהיה ואשלם את חיוב הקרן, שיהיה כאין שגנב, שישלים את החיסרון שנחסר לבעלים בשעה שנגנבה. והחידושי הרי מבאר שהלימוד הוא שתשלום הקרן צריך להשלים לבעלים את הגניבה כאילו חיה וקיימת, וזה כאשר הקרן משתלמת כשעת הגניבה. ומאחר שהכתוב נקט לשון גניבה שמשמע ממנו רק תשלום הקרן, תשלומי כפל וארבעה וחמישה אינם נכללים בשם גניבה, משום שלא הוציא את ערכם מבית הבעלים. נמצאנו למדים שיש למעט את שאר התשלומים שאותם הגנב משלם כשעת העמדתו לדין. הגמרא לא ביארה באילו אופנים נאמרו דברי רב, ומסתימת הדברים נראה שהכוונה לכל שינוי שחל בדבר הנגנב משעת הוצאתו מבית הבעלים עד שעת העמדת הגנב לדין. לפיכך הגמרא מקשה על דבריו, אמר רב ששת, אמינה, אומר אני שלא ייתכן שרב טעה בסברתו לומר דבר שאינו נכון, אלא כי נעים בשחיב רב אמר להשמעתה, כאשר נמנם רב בעיפותו לפני שנרדם, אמר את דבריו אילו, שכן יש לדבריו אילו פרחה. דתניה שנינו בברייתא, הגונב בהמה כחושה והשמינה, השמין אותה לידי שהכילה הרבה וכעת שווה יותר מאשר בתחילה, משלם תשלומי כפל, וכן תשלומי ארבעה וחמישה אם שחט או מחר את הבהמה. כן שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, שהייתה אז כחושה. הרי שלא כדברי רב הסובר שיש לחייב את הגנב לשלם כשעת העמדה בדין, דהיינו כפי ערך בהמה שמינה. והחידושי הרי מבאר שכיוון שתשלומי כפל שעל מעשה הגניבה משתלמים כשעת העמדה בדין, נמצאנו למדים שגזירת הכתובי להאריך את חיוב הכפל כפי ההפסד שיש לבעלים בשעת חלות החיוב. והיינו בשעת העמדה לדין, שבלא זה לא היה מתחייב מחמת מעשה הגניבה בלבד, לפיכך גם תשלומי 4 ו-5 שחיובם חל בשעת העמדה בדין, יש להעריכם לפי ההפסד שיש לבעלים בשעת העמדה לדין מחמת מעשי הגנה והתביכה או המחירה שעליהם הוא עומד לדין. לכן, כאשר בשעת התביכה הייתה בהמה שמינה על הגנב לשלם תשלומי 4 ו-5 כשעת תביכה, שכן לולי מעשה זה היה לבעלים עכשיו בהמה שמינה, ונמצא שהפסידו מחמת מעשיו בהמה שמינה. תרץ לגמרא אמרי, הישיבו בני הישיבה שאין להקשות מברית הזו על דברי רב, שכן באופן זה מודה רב שהגנב אינו משלם כשעת העמדה בדין. משום דאמר לי, הגנב אומר ומיישיב לבעל הבהמה, אנא פתימנה ואת שקלט, אני טרחתי ופיתמתי את הבהמה מנכסיי ואתה תיטול את הכנס שכנסה אותי התורה כנגד תוספת הפיתום הזו. ולדעת רשי עריף והמאירי, הגנב חייב את השלומי כפל ו4 ו-5 גם על מה שלא הוציא מבית הבעלים, אם לא שישביח את הגניבה בידיים. ולדבריהם תשובת הגנב היא שפיתום זה אינו של בעל הבהמה, ולכן אינו יכול לדרוש כפל ו4 ו-5 כנגד הפיתום. ולדעת התוסות בדיבור המתחיל לענה, וכן הרשבה, הגנב אינו משלם כנס על דבר שלא גנב, ותשובת הגנב לבעל הבהמה היא שפיתום זה לא היה לבהמה בשעת הגניבה, ואין לחייב אותו בתשלומים כנגד דבר שלא הוציא מבית הבעלים. מקשה הגמרא עוד על דברי רב, תשמע, הגונב בהמה שמנה והכחישה על ידי שעשה בה מלאכה קשה או שעיקה אותה במקלות, משלם תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5 כאין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, וקשה על רב שלדבריו, בטבחה ומחרה יש לחייב את הגנב לשלם תשלומי 4 ו-5 לפי ערך בהמה כחושה. תרץ את הגמרא התמנמי גם שם באופן זה, שהכחישה ואחר כך טבחה, מודה רב שמשלם 4 ו-5 כשעת הגניבה, משום דה אמרין עליי, אומרים לגנב, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה. אין חילוק בעינינו בין תביחת בהמה שהיא הריגת כולה, לבין הכחשת בהמה שהיא הריגת חציה. וכשם שהגונב בהמה וטבחה משלם 4 ו-5 לפי שוויה בשעת תחילת התביחה, כך גם כשהוא הכחיש אותה או לבסוף טבחה, דינו לשלם 4 ו-5 לפי שוויה, בעת שהתחילה חישה שזה נחשב כהתחלת התביחה. נמצא שדברי רב לא נאמרו בבהמה שהגנב שינה את גופה בתוספת או בגירעון, אלא כי כאמר רב, ביוקרא וזולא הוא דכאמר. דברי רב נאמרו בשינוי שנשתנה מחיר הבהמה הגנובה, כגון שהתייקרו הבהמות או הוזלו, בין שעת הגניבה לבין שעת העמדה בדין. שואלת הגמרא היחידמי, באיזה שינוי במחיר הבהמה נאמרו דברי רב? אילא אם נאמר דמעיקר השווי הזוזה, שבתחילה בשעת הגניבה הייתה בהמה שווה זוז אחד, ולבסוף סמוך לשעה שהגניבה עברה מן העולם על ידי תביחה או מחירה, נתייקרו הבהמות והרי שווי 4 זוזי, וכן גם נשאר שוויה עד שעת העמדה בדין. אם אכן באופן זה אמר רב שתשלום הקרן יש לשלם כאין שגנב, דהיינו זוז אחד, לימה פליגה דרבה דרבה. האם נאמר שדברי רב חלוקים על דברי רבה? דאמר רבה, איימן דגזל חבית על דחמרה מחברי, הגוזל חבית יין מחברו, מעיקרה בתחילה בשעת הגזילה, הייתה חבית שוויה זוזה, שווה זוז אחד, ולבסוף סמוך לשעה שעברה מן העולם, נתייקרה החבית והרי שוויה 4 זוזי, הדין הוא שאם עברה מן העולם על ידי מעשה ידיו, כגון שתב רע שהוא שבר אותה, או שתיה או שתה את יינה, משלם 4 זוזים, שכיוון שהגזלן מחויב להשיב את החבית לבעליה, נמצא שברשות הבעלים נתייקרה ושבירתה או שתייתה, זהו מעשה גזילה. ולכך עליו לשלם כשוויה בשעה זו, אבל באופן דעית בר ממילא, שנשברה החבית מאליה בלא שהגזלן עשה מעשה, משלם זוזה. משלם זוז אחד משום שחיובו הוא על הוצאת הגזילה מבית הבעלים, ובשעה זו לא הייתה שווה אלא זוז אחד. ואם כן מדברי רבא שהגזלן השובר בידיים משלם 4 זוזים, נמצא שגנב שטבח או מחר את הבהמה הגנובה, שהוא כגונב חבית או שברה, משלם קרן כשעת הטביחה והמחירה ולא כאין שגנב. ואילו לדברי רבא הקרן משתלמת כאין שגנב. משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה שרב אינו חולק על דברי רבא, שכן דברי רב לא נאמרו בבהמה שנתייקרה לאחר הגניבה, אלא כי כאמר רב, דברי רב נאמרו כגון דמעיקרה בתחילה בשעת הגניבה שוויה 4, שווה הייתה הבהמה 4 זוזים, ולבסוף בשעת העמדה בדין הוזלו הבהמות, והרי שוויה זוזה, שווה זוז אחד, שבאופן זה אמר רב שמשלם את הקרן כאין שגנב, כשוויה בשעה שגנב אותה מבית הבעליה, דהיינו 4 זוזים, אבל את תשלומי הכפל וכן את תשלומי 4 ו-5 משלמים כשוויה בשעת העמדה בדין. ונחלקו הראשונים, האם גם דברי רב בנידון של תשלומי 4 ו-5 אינם אמורים בבהמה שנתייקרה לאחר הגניבה. לדעת רבינו תם, שמביאים התוספות לדבריו בדף סמכבב עמוד א', בדיבור המתחיל תלאים, הגמרא חוזרת בה מלפרש את דברי רב בבהמה שנתייקרה, ודבריו לא נאמרו, אלא בבהמה שהוזלה, שכן בבהמה שנתייקרה, נמצא תשלום הכפל יתר על הקרן. ומן הכתוב למדנו שיש להעדיף את הקרן על הכפל בתשלומי 4 ו-5. אבל לדעת רי שם בתוספות, אין למידי מן הכתוב שלא להעדיף את הכפל על הקרן, לפיכך לא חזרה בהגמרה מלפרש את דברי רב, בבהמה שנתייקרה, אלא משום תשלום הקרן של דבריו, הרי הוא כעין שגנב. אומרת הגמרא תני רבי חייא, שנה רבי חייא ברייתא שיש בה לסיוע להביא ראיה לרב, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, שטען שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על כך, ואחר כך הודה שנשבע לשקר ובאמת היה הפיקדון תחת ידו, ובנוסף להודעתו באו עדים והעידו שהפיקדון בידו, אז אם עד שלא באו עדים הודה שקדמה הודעתו לעדות העדים, ובזה כבר נפטר מלשלם את הכפל משום הודעתו, שכן המודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, כמבואר לקמן בדף ה-NH, משלם למפקיד קרן את הפיקדון או את דמיו וחומש, וכן עליו להוסיף חמישית משווי הפיקדון ולשלם לבעלים, וכן עליו להביא קורבן אשם, ששני דברים אלו מחפרים על אבון השבועה שנשבע לשקר. ואם משבאו העדים הודה שביית העדים קדמה להודעתו וכבר נתחייב לשלם את הכפל מחמת עדות העדים, אין הודעתו פותרת אותו, ולכך משלם תשלומי כפל כדין טוען טענת גנב ונמצא שהוא הגנב. כמבואר לאל בדף סמך ג' עמוד ב', וכן עליו להביא קורבן אשם לחפר על השבועה שנשבע לשקר וחומשו, והחומש עולה לו בכפילו, נכלל הוא בתשלום הכפל ששילם ואינו צריך לשלם אותו, כיוון שכשערך תשלום שניהם שווה, תשלום אחד עולה לכאן ולכאן, דברי רבי יעקב. ולדעת רש"י, כאשר שיעור התשלומים אינו שווה, אין השומר נפטר משני החיובים בתשלום אחד, אף אם שילם את המרובה שביניהם, כיוון שתשלום החומש בא לכפרה וצריך להיות ניכר בפני עצמו. אבל לדעת התוספות בדיבור המתחיל כפילה, גם כאשר שני החיובים אינם שווים וחיוב תשלום הכפל מרובה מחיוב החומש, השומר נפטר בתשלום החומש והוספה עד כדי הכפל, שכן התשלום כנגד החומש עולה גם לחיוב החומש וגם לחיוב הכפל. וחכמים אומרים, כיוון שבפרשת הכופר בממון חברו ונשבע לשקר והודה, אמר הכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', וישיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, והיינו שעליו לשלם את הקרן שנשבע עליה לשקר ולהוסיף עליה חומש. ורש"י בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד כתב שבראשו הוא תשלום הקרן שהוא ראש הממון. בבייר הספתי חכמים שהוא העיקר והשורש של כל הרווח היוצא ממנו. ודומה זה לראש בעל חיים שהוא עיקר ושורש לכל האיברים. וכיוון ששמח הכתוב את חיוב תשלום הקרן לתוספת החומש, יש ללמוד שממון המשתלם בראש, כאשר הכופר בממון אינו חייב אלא את הקרן, הוא כגון שהודה מעצמו קודם שבאו עדים ונפטר בכך מהכנסות של כפל ו4 ו-5, הרי הוא מוסיף חומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, כאשר עליו להוסיף על תשלום הקרן גם כפל או 4 ו-5, והיינו כשבאו עדים ועידו ששיקר בטענתו שהפיקדון נגנב וחייבו בית דין לשלם כפל על כפירתו, אז אין מוסיף חומש. אבל גם באופן זה על השומר להביא קורבן אשם לחפר על שנשבע לשקר. רבי שמעון בן יוחאי חולק על חכמים בחיוב האשם ואומר, אין חומש והאשם משתלם במקום שיש כפל. היינו שכאשר העדים באו תחילה, הודעתו אינה מחייבת אותו קורבן אשם, כיוון שכבר נתחייב לשלם כפל על כפירתו ולא חייבה התורה חומש וקורבן, אלא במקום שחייב קרן בלבד. רב חנינה מברר את דברי רבי יעקב, ומתוך כך הוא מביא הוכחה לדברי רב שהקרן משתלמת כשעת הגניבה ותשלומי כפל משתלמים כשעת העמדה בדין. ומתשלומי כפל יש ללמוד לתשלומי 4 ו-5, שכן אם דורשים את הכתוב גניבה וחיים להחיות את הקרן כשעת הגניבה, נתמעטו כל שאר התשלומים שהם תשלום הכפל בתשלומי 4 ו-5. קטני מיית, מכל מקום שנינו בברייתא שחומשו עולה לו בכפילו, דברי רבי יעקב, היינו שנפטר מתשלום החומש על ידי תשלום הכפל. אך זה אינו אלא כששיעור שניהם שווה. כפי שפירש רש"י, שאם לא כן אינו נפטר מחיוב החומש, כיוון שאינו ניכר בפני עצמו. ויש לברר רחידה מבאיזה אופן ייתכן ששיעור החומש והכפל שווה. הילה אם אדם מעיקר, האם נאמר שבשעה שטען שהפיקדון נגנב ונשבע לשקר, שוויה 4, אז היה שווה 4 זוזים, ולבסוף בשעה שבאו העדים לחייבו בבית דין, עדיין היה שוויה 4, עדיין היה שווה 4, יש לתמוע אם חומשו עולה לו בכפילו, והרי כפיל החיוב הכפל הוא 4 זוזים כשווי הפיקדון, וחומשה זוזה, ואילו שיעור החומש הוא זוז אחד. שיעור החומש הוא מלבר, מבחוץ, שהוא רביעית משווי הפיקדון, שכן לאחר שמוסיפים רבע על שווי הפיקדון, נמצאת התוספת חמישית מסך כל התשלום, וזה זוז. וכיוון שאינם שווים בשיעורם, תשלום הכפל אינו יכול להיקרא בשם חומש, ואינו פותר מחיוב החומש. אל עליו, האם לא צריך לומר דמעיקרא בתחילה, כשטען שהפיקדון נגנב, היה הפיקדון שווי ארבעה זוזים. ולבסוף, בשעה שבאו העדים לחייבו בבית דין, הוזל הפיקדון ושווי הזוזה, שווה זוז אחד, שבאופן זה אפשר לומר, דכפילה, שהכפל משתלם כשווי הפיקדון בשעת העמדה לדין, ולכן שיעורו זוזה, וחומשי ושיעור החומש שלו גם הוא זוזה. לפי שחיוב החומש הוא להוסיף רבע על תשלום הקרן, וכיוון שחיוב הקרן הוא כשווי הפיקדון בשעת הגניבה, שבמקרה המדובר ראינו ארבעה זוזים, אל כך שיעור החומש הוא זוז אחד. על מערי לנו הוכחה מתשלום החומש הוא זוז אחד, לדינו של רב שהקרן משתלמת כאין שגנב, ומתשלום הכפל שאף הוא שיעורו זוז אחד, למדנו, על תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה שמשתלמים כשעת העמדה בדין, כיוון שרק לפי זה שייך שהכפל והחומש יהיו שווים. דוחה הגמרא את ההוכחה של רבי חנינה, אמר רבה, אין הכרח לפרש את דברי רבי יעקב כשהפיקדון הוזל בשעת העמדה בדין, שכן לעולם אפשר לפרש את הברייתא, דמעיקרא שווי ארבעה שבתחילה היה הפיקדון שווה ארבעה זוזים, באשתא נמי וגם עכשיו בשעת העמדתו לדין, שווי ארבעה, הפיקדון שווה ארבעה זוזים. ודקקשיא, מה שהיה קשה על הברייתא, מדוע חומשו לא לבכפילה? לא. הרי באופן זה כפילה ארבעה, חיוב הכפל שיעורו ארבעה זוזים וחומשי זוזה, ושיעור החומש הוא רק זוז אחד, והם אינם שווים. יש ליישב אחר במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, בחיגון שנשבע פעם אחת לשקר, וחזר ונשבע לשקר, וכן עשה ארבע פעמים, ולבסוף הודע שפיקדון היה בידו ונשבע לשקר. והתורה אמרה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, וחמישיתיו יוסף עליו בלשון רבים. ומכאן למדנו שהתורה ריבתה חמישיות הרבה בקרן אחת, והיינו שאם נשבע לשקר כמה פעמים על ממון אחד, הרי הוא חייב הרבה חמישיות כמספר השבועות, ובאופן זה שייך שיהיו שיעור שני החיובים שווה, שהרי נתחייב בהודעתו חומש בשיעור זוז אחד על כל שבועה, וכשנשבע ארבע פעמים הרי הוא חייב ארבעה זוזים כשיעור חיוב הכפל. ובאופן זה אמר רבי יעקב שתשלום הכפל פותר אותו מתשלום החומש. כיוון שהובו דברי חכמים ורבי שמעון בברייתא, מבארת הגמרא את דבריהם. אמר חכם, וחכמים אומרים שאמר הכתוב בראשו וחמישיתו. ומסמיכות חיוב הקרן לחיוב החומש למדנו, שממון המשתלם בראש, כאשר הכופר בממון אינו משלם אלא את הקרן, הרי הוא מוסיף עליו חומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, כאשר עליו להוסיף על תשלום הקרן גם כפל או ארבעה וחמישה, כגון שבאו העדים והעידו ששיקר בטענתו שהפיקדון נגנב, וחייבו בית דין לשלם כפל על כפירתו, אין המשיב מוסיף עליו חומש. אומרת הגמרא שמדברי חכמים משמע שהמחויב בכפל אינו פטור אלא מן החומש, אבל קורבן השם, מה איתי עליו להביא? שואלת הגמרא, מה ישנה חומש דלא משלם? מהו הטעם שנשתנה חיוב החומש שאינו משלם אותו? הרי זה משום דכתיב בראשו וחמישיתו, ששמח הכתוב בתשלום הקרן לתשלום החומש. ללמד שרק המחויב בקרן בלבד מוסיף חומש. אם כן, השם נמי לא משלם, גם קורבן השם אין עליו להביא, שהרי יש למעט אף אותו מסמיכות הכתובים. דאקטיב, שהרי נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, בראשו וחמישיתו ואת השמו. יש ללמוד מזה שאף בהבאת קורבן השם יהיה חייב רק המתחייב לשלם קרן בלבד. מתרץ לגמרא, אמרי לך רבנן, חכמים ישיבו על שאלה זו, שבתיבת עת פסקי קרא, התורה מפסיקה בין המילה בראשו לבין השמו, על ידי המילה עת, והם אינם סמוכים. שואלת הגמרא, ורבי שמעון בן יוחאי הסובר שהמחויב בכפל אינו חייב להביא קורבן אשם, ומשום שדרש את סמיכות הכתובים גם לגבי חיוב הקורבן, מה הוא ישיב על טענת חכמים? הרי המילה עת מפסיקה בין חיוב הקרן לחיוב הקורבן. השיבה הגמרא שרבי שמעון סובר שבתיבת ועת בתוספת וו החיבור, אר ויקרא, ערבה התורה וחיברה את חיוב הקורבן עם החיובים שנאמרו לפניו, שאף בו אין חייב, אלא מי שמשלם קרן בלבד. מבארת הגמרא ורבנן אמרי לך, וחכמים ישיבו על דברי רבי שמעון שאין לומר כן. שהרי אם רצתה התורה לערב את חיוב הקורבן לנאמר לפניו, לא לכתוב רחמנה לא וו ולא את. לא היה לתורה לכתוב את המילה את המפסיקה, וממילא לא יהיה צורך להוסיף את וו החיבור כדי לחבר. ורבי שמעון בן יוחאי אמר לך, הוא ישיב על דברי חכמים, שאף אם רצתה התורה לסמוך את חיוב הקורבן לנאמר לפניו, את לא סגיה דלא כתב, לא היה אפשר שלא נכתוב את המילה את בין חיוב החומש לחיוב הקורבן, שכן היא נצרכת להפסוקי, להפסיק בין הקורבן שהוא ממון הניתן לגבוה להשם, לבין חיוב החומש שהוא ממון הניתן לאדיוט, לבעלים. שהרי אין ראוי לכתוב את החיוב לגבוה יחד עם החיוב לאדיוט, כאילו שניהם שווים. וכיוון שהוכרחה התורה לכתוב את המילה את, איל כך אתה לפיכך בא האות וו לפני המילה את, באר ולקרא, וערבה התורה וחיברה את הקורבן עם הקרן כדי למעט מחיוב קורבן את מי שמשלם תשלום נוסף על הקרן. כיוון שהגמרא עוסקת בדברי רב שתשלומי כפל וארבעה וחמישה משלמים כשעת העמדה בדין, מביאה הגמרא נידון שנחלקו בו רבי אילאי ורבי חנינה, ומתוך דבריהם למדנו על ברייתא שקשה ממנה על רב. ולהבנת העניין נקדים ונאמר כך, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזילה אשר גזל. מהתיבות אשר גזל דרשו לקמן בדף סמכוו עמוד א', שהחיוב על הגזלן להשיב את הגזילה עצמה שגזל ולא את שוויה, הוא רק כשהיא כאשר גזל, דהיינו שהיא בעינה כמו שנגזלה. אבל אם נעשה בשינוי בעינה כפי שהייתה בשעה שנגזלה, אין הגזלן משיב אותה לבעליה, אלא נעשית שלו וחייב לשלם לבעלים את שוויה בשעת הגזילה. דנה הגמרא שלפנינו בדין שינוי שנעשה בגזילה מעיליו ולא על ידי מעשה של הגזלן. האם דינו כדין שינוי שעשה הגזלן, או שיש חילוק ביניהם? אמר רבי אילה, גנב תלה ונעשה עיל, או שגנב עגל ונעשה שור, הרי זה נחשב שנעשה בבהמה הגנובה שינוי כשהיא בידו ברשותו של הגנב, ולכך כנאו הגנב את העיל או את השור לעניין זה שאם טבח או מחר את העיל או את השור, הרי זה נחשב שהבהמה שלו של עצמו הוא טובח, ובהמה שלו של עצמו הוא מוכר ופטור מלשלם ארבעה וחמישה, וחייב הוא בתשלום קרן וכפל. מקשה רבי חנינה על רבי אילה, הייתי והקשה רבי חנינה לרבי אילה, מברייתא ששנינו בה גנב תלה ונעשה עיל, או שגנב עגל ונעשה שור, משלם תשלומי כפל ואת תשלומי ארבעה וחמישה כעין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, והיינו שמשלם כלאים ועגלים ולא עילים ושברים. ומקשה רבי חנינה, איסל כדאי תחקן יהיה בשינוי, אם עולה בדעתך לומר שהגנב קונה את העיל או את השור בשינוי, המי משלם? מדוע משלם הגנב ארבעה וחמישה לתביחה והמחירה, והרי בהמה שלו הוא טובח ובהמה שלו הוא מוכר? אלא מוכח ששינוי כזה בבהמה אינו נחשב שינוי, והבהמה שייכת לבעליה כבתחילה, ולכך הגנב מתחייב על תביחתה או על מחירתה. אמר לי, ישיב רבי אילה לרבי חנינה, ואלא מי, ואלא מה ברצונך להוכיח מהברייתא ששינוי כזה אינו נחשב לשינוי, ולא קני, לא קונה הגנב את הבהמה, אם כך יהיה קשה. המי משלם, מדוע משלם הגנב תשלומי ארבעה וחמישה כעין שגנב כפי שהייתה הבהמה בשעה שגנב אותה מבעליה? הרי עליו לשלם כי אשתה, כפי שהייתה הבהמה בשעה שטבח או מחר אותה, שכן בשעה שטבחה הרי ברשות בעליה. אלא על כוחך שהברייתא משובשת, ואין ללמוד ממנה כלל. אמר לי, דחה רבי חנינה והשיב לרבי אילה, מקושייתך אין להוכיח שהברייתא משובשת, שכן? כי אשתה היינו תמה דלא משלם, הטעם שהגנב אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה כשעת הטביחה או שעת המחירה, ומשום דאמר לי שהגנב אומר לבעלים, האם תורה גנבים ממך? האם שור גנבתי ממך? לא, הרי לא גנבתי ממך אלא עגל. דיכרה גנבים ממך? האם איל גנבתי ממך? לא, גנבתי ממך תלה, ואין לחייב אותי על תביחת הבהמה אלא כנגד מה שגנבתי. ומסביר הפני יהושע בדעת רבי חנינה שעיקר חיוב ארבעה וחמישה הוא על מעשה הגניבה. אם אחרי כן הוסיף על כך חטא וטבח או מחר, ובמעשה הגניבה לא גנב איל או שור אלא תלה או עגל. אמר לישיב רבי אילה לרבי חנינה, רחמנה ניצלן מאי דעתה, יצילנו השם מדעה זו שאינה נכונה, שהרי אם שינוי זה אינו נחשב שינוי כדי לקנותה, על כוכחה שהבהמה נחשבת כעין שגזל, משום שזה אותו הגוף שגנב ונמצא שטבח את השור והעיל שגנב, ומדוע משלם רק עגלים וטלאים? אמר לישיב רבי חנינה לרבי אילה, עד הרבה, רחמנה ניצלן מדעת הדידך, יצילנו השם מדעתך וסברתך שאינן נכונים, שכן אף ששינוי זה אינו נחשב שינוי גמור המועיל לקנותה, מכל מקום זהו שינוי במקצת, וכיוון ששבח זה שנשתנה לא היה בשעת הגניבה, אין לחייב את הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה כנגדו. מקשה הגמרא על הברייתא שהביא רבי חנינה, עוסקת בדין הגונב תלה ונעשה עיל, ומברר את הגמרא את דברי הברייתא. מה תקיף לרבי זעירא? הקשה רבי זעירא לברייתא ששנה רבי חנינה, הרי אף אם שינוי זה שהתלה נעשה עיל אינו נקרא שינוי בגוף הבהמה כדי לקנותה, ומשום ששינוי זה נעשה מאליו, מכל מקום ונקנינו בשינוי השם, יש לגנב לקנות את הבהמה בשינוי השם שנשתנה שמה מתעלה לאיל או מעגל לשור, כמבואר לקמל מדף סמכווה ועמוד ב' ששינוי השם נחשב, אף הוא כשינוי המועיל לקנות מחמתו את הגניבה. הרצת לגמרה אמר רבה, שינוי זה אינו נחשב שינוי השם, שכן שור בן יומו ביום שנולד, הרי הוא כבר קרוי שור. וכן איל בן יומו כבר קרוי איל, ולכן לא היה כאן שינוי שם. ומביא רבה הוכחה לדבריו שמצינו כך בתורה. שור בן יומו קרוי שור, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסב או עז כי יוולד, ומכאן שמשעה שנולד הרי הוא כבר קרוי שור ולא נשתנה שמו כשהגדיל, וכן איל בן יומו קרוי איל, דכתיב בהוכחת יעקב ללבן, על שרדף אחריו לאורגו, אף שעבד אצלו בנאמנות וביושר, בספר בראשית פרק למד א' פסוק למד ח', ואילי צונחה לא אכלתי. האם ייתכן שאומר יעקב שאילים גדולים עודה לא אכל, אבל כבשים טלאים קטנים אכל? אל עליו שמאמינה, אלא ודאי מוכח מכאן שאיל בן יומו קרוי איל, ואמר יעקב שלא אכל מצון לבן כלל. חוזרת הגמרא לקושיה שהקשו מהברייתא על רבי אילאי, מכל מקום קשיה, קשה הברייתא לרבי אילא, שלדבריו שינוי זה שהטלה נעשה איל והעגל נעשה שור, פותר את הגנב מתשלומי 4 ו-5, ואילו בברייתא שנינו, שהגנב חייב על תביחת הבהמה, אבל מכירתה. תרץ לגמרא אמר רב ששת למני, ברייתא זו בשיטת מי הולכת? כשיטת בית שמאי. דאמרי שינוי במקומו עומדת ולא קני. שלדבריהם דבר שנשתנה צורתו אינו נחשב כאילו נסתלק ואינו, והנמצא לפנינו דבר אחר הוא. לא אומרים זאת אלא הוא עדיין קיים כמקודם אף שנשתנתה צורתו. וזה ביור הלשון במקומו עומד שהשינוי נחשב כנעשה על הגוף שמקודם. ולכך כשגנבת לב ונעשה עיל לא יצאה הגניבה מרשות בעליה והגנב חייב על תביחתה ועל מכירתה. לתניה שנינו ברייתות העוסקות בדין אתנן זונה שמהם למדנו את דעת בית שמי, נתן לה בועל לאישה באתננה במתן שכרה חיטין והסעתן, האישה תכנה אותם וניפתה את הקמח עד שנעשה סולת, או שנתן לה זיתים והסעתן, האישה הוציאה מהם שמן, או שנתן לה ענבים והסעתן, האישה דרכה אותם ועשתה מהם יין, תן אחד לה בברית אחת שנינו שכל מה שעשתה האישה אסור להביאו לעבודת המקדש. היינו שהסולת פסולה למנחות והשמן פסול למנחות ולמנורה והיין פסול לנסחים. משום שנאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק י"ט, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. ואף לאחר השינוי שעשתה האישה באתנן שקיבלה, נותר עליו שם אתנן זונה. ותני חדה, בברייתא אחת שנינו שמותר להביאו לעבודת המקדש, ומשום שעל ידי השינוי זה נחשב שהאתנן שקיבלה אינו בעולם, ומה שבידה בא ממקום אחר. ואמר רב יוסף, תני גוריון, למה אספורק, חכם ששמו גוריון, שהיה דר באספורוק, שנה ברייתא עוסקת בדין זה עם שמות החכמים שנחלקו בכך, וגרסתו היא בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירים, ונמצא שבית שמאי סוברים שדבר שנשתנה אינו נחשב כאחר. ועל כן, גם בדיני גניבה, הגנב אינו קונה את הגניבה בשינוי, והברייתא שממנה הקשה רבי חנינא לרבי הילה, היא כדעת בית שמאי. מבארת הגמרא מהי טעמה דבית שמאי, מה טעמם של בית שמאי, מבארת הגמרא, דכתיב, בכתוב האוסר להביא לבית השם אתנן זונה ומחיר כלב נאמר כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם. ולשון הכתוב גם שמשמע לשון ריבוי בא לרבות שינוייהם. דהיינו, שאף אם נעשה שינוי בגוף האתנן הרי היא תואבה בעיני השם ואין להביאו לעבודת המקדש. ובית הלל החולקים וסוברים שאתנן שנעשה בו שינוי מותר לעבודת המקדש, הרי זה משום שדרשו את סוף הכתוב. שניהם האמור על אתנן זונה ומחיר כלב כאילו נחלקה המילה לשתיים, שני והם. ומהנאמר הם משמע שאינם אסורים אלא כמות שנתקבלו ולא שינוייהם, שאם נשתנה גופם אינם עוד בכלל האיסור. ומהמילה שני דרשו חכמים שרק שני דברים נאסרו, אתנן זונה ומחיר כלב ולא ארבעה, ולפיכך כשהם להפך דהיינו אתנן כלב ומחיר זונה, מותרים בהבאה לעבודת המקדש כמבואר במסכת תמורה בדף למד עמוד א'. שואלת הגמרא ובית שמאי שאסרו את האתנן אף לאחר שנשתנה, מה הם ממעטים מהכתוב הם? משיבה הגמרא לדעת בית שמאי, הוא המיעוט הם לא בא למעט את שינוייהם, אלא זה לדרשה הם ולא ולדותיהם הוא דעתה, בא למעט שלא אסרה התורה אלא את גוף הניתנים באתנן זונה ומחיר כלב, ולא את הנולדים מהם. חוזרת הגמרא ומבררת ובית הלל מניין הם למידים למעט את הנולדים, ובהרת הגמרא שלדעתה משמעות הכתוב הם מלמדת שלא נאסרו אלא כמות שהם. ולכך תרתי שם את מינה, את שני הלימודים אפשר ללמוד מן הכתוב, האחד הם ולא שינוייהם, והשני הם ולא ולדותיהם. מקשה הגמרא על דעת בית הלל ובית הלל שדרשו מן הכתוב הם למעט שינוייהם, הכתיב, והרי נאמר בכתוב גם, וממנו דרשו בית שמאי לרבות את שינוייהם, ולדעתם ששינוי מתיר, מה הם דורשים מריבוי זה? מסיימת הגמרא שאכן הכתוב גם לפי בית הלל קשיא. קשה מדוע הוא נכתב. אומרת תורת חיים שהתורה לא כתבה כיופתא, שהמשמעות היא פרחה חמורה על דברי בית הלל, כי ניתן לישף שהכתוב בא ללמד ששינוי החוזר לבריאתו אינו מועיל להתיר את האתנן. חוזרת הגמרא לדון בדברי רב שתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה משתלמים כשעת העמדה בדין, ומבררת האם מדברי רבי הילה ומן הברייתא ששנה רבי חנין המוכח שלא כדברי רב. אומרת הגמרא, כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי הילה ורבי חנינה, אלא בשינוי של תלה שנעשה עיל ושל עגל שנעשה שור. דמר סבר, רבי הילה סבר שבשינוי זה קונה הגנב את הבהמה, ולכך היא נעשית שלא להיפטר מתשלומי ארבעה וחמישה. ומר סבר, רב חנינה סובר שאין שינוי זה קונה, ועל כן יש לחייבו בתשלומי ארבעה וחמישה עם טבח או מחר, את העיל או את השור. אבל עניין שלומי, לעניין השעה שמשערים בה את התשלום כולי על מה? קדם מעיקר המשלם, שניהם סוברים שמשערים אותו לפי שעת הגניבה, וגם לפי דעת רבי הילה ששינוי זה פותר מתשלומי ארבעה וחמישה מכל מקום, תשלומי כפל משתלמים כשעת הגניבה גם לדעתו. וכן כשהגניבה לא נשתנתה בגופה, אלא שנתייקרה או שהוזלה, הגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כשווי הגניבה בשעה שהוציאה מבית בעליה. דקטני שרי בברייתא ששנה רבי חנינה נאמר, שהגונב תלה ונעשה איל וכן הגונב עגל ונעשה שור משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כאין שגנב, כאין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה. והיינו שעליו לשלם תלאים או עגלים לתשלומי הכפל וארבעה וחמישה, אמנם את הקרן עליו לשלם איל או שור, כשעת הדביחה והמחירה כדברי רבה לאל בדף סמכי עמוד א', שהשובר חבית שגנב משלם את הקרן כשוויה בשעת השבירה. ואם כן יש לשאול לימה, תאבי תיופתא דרב, האם מדברי הברייתא יש לפרוך את דברי רב, דאמר רב קרן כאין שגנב משלם את תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה משלם כשוויה בשעת העמדה בדין? תרצת הגמרא, אמר רבה שדברי רב לא נאמרו בכל אופני התשלומים, שכן אם הגנב אינו משלם את חובו במעות, אלא בא להשיב תלעים תחת התלה שגנב, כלומר בא להשיב ממין הגניבה שגנב, אינו חייב לשלם את תשלומי הכנסות אלא כדי מעיקרה, כפי שהיה התלה בשעת הגניבה. משום שתלה גנב ותלה הוא משלם, ובאופן זה שנינו בברייתא שמשלם כאין שגנב, אבל כשמשלם את תשלומיו בדמים, ונמצא שיש להאריך את שווי הבהמה הגנובה כדי לתת שיעור לתשלומיו, על כך אמר רב שיש להאריך את הבהמה הגנובה כשל עכשיו, כשוויה עכשיו, אילו הייתה קיימת. כך השתת רשי, אבל לדעת שאר הראשונים, אין חילוק בנופני התשלום, לדעת רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל תלאים, אלא שם כתוב גניבה וחיים שדרש רב, משמע שיש להרבות בתשלום הקרן מתשלומי כפל וארבעה וחמישה, ועל כן יש לחלק בין שינוי של שבח, תלאים, כגון תלה שנשתבח ונעשה איל או בהמה שנתייקרה שמשלם כאין שגנב, לבין שינוי של הפסד, דמים, כגון שהוזלה בהמה או שהוכחשה, שעל זה אמר רב שמשלם כשעת העמדה בדין. ואילו לדעת רי, בתוספות החילוק הוא בין שינוי בגוף הבהמה לבין שינוי בשוויה בשוק, שאם נשתנתה הבהמה בגופה כגון שהשביחה או שכחשה מאליה, אין לחייב את הגנב בתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה אלא כשעת הגניבה, אבל כן שנינו בברייתא שהגונב תלה ונעשה איל משלם כפל וארבעה וחמישה כשעת הגניבה. אם לשון הכתוב חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צון תחת השה, משמע שמשלם את חמשת הבקר כגוף השור שגנב את ארבעת הצון כגוף השה שגנב. ועוד שכשהבהמה השביחה מישיב הגנב לבעלים ואומר שלא גנב מרשותם בהמה משובחת ואין לחייבו ארבעה וחמישה על תביחת השבח שלא גנבו. אבל כשהבהמה נותרה כהיותה בשעת הגניבה אלא שנתייקרו הבהמות או הוזלו, משלם הגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כשוויה בשעת העמדה בדין. ועל זה אמר רב שתשלומי כפל וארבעה וחמישה משתלמים כשעת העמדה בדין. מביאה הגמרא את המקור לדין שינוי קונה, ודנה באופן קניין נוסף. אמר רבה, דין זה ששינוי שעשה הגנב בגניבה בידיים קונה את הגניבה לגנב ואינו משלם לבעלים אלא מעות, ובוודאי מן התורה, ואין בכך ספק. שערי כתיבה מצינו בתורה לימוד לכך ותנינה, וגם מצינו במשנה שנתבהר הקניין הזה, והוא מבאר כתיבה הכתוב שממנו למדנו את הדין הזה, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג בפרשה של המודה שכפר בממון חברו הנמצא בידו והישיב את הגזילה אשר גזל. יש לדקדק בלשון הכתוב מה תלמוד לומר אשר גזל, הרי די היה לומר וישיב את הגזילה, וממילא משמע שגזל אותה מבעליה, ולכן יש לדרוש שבה כתוב לומר שאם הגזילה עדיין כאין שגזל, כפי שהייתה בשעה שגזל אותה מבעליה, יחזיר אותה לבעליה, ואם לאו, אם השתנתה ואינה כפי שהייתה בשעת הגזילה, דמים בעל מבא ישלומי, משלם עבורה מעות בלבד, ואין עליו חיוב להחזירה לבעליה, אלא נקנית לו. וכן גם תנינה שנינו דין זה ששינוי קונה במשנה לכמן לדף צדיגים אל עמוד ב', הגוזל עיצים והסען כלים, או שגזל צמר והסען בגדים, משלם כשעת הגזילה, ומשמע, שמשלם מעות כשווי העיצים והצמר בשעה שגזל אותם, ואם שינוי לא היה קונה, היה עליו להשיב את הכלים, את הבגדים כמו שהם. הנה ממשנה נוספת שמצינו בה ששינוי קונה, שנינו במסכת חולין בדף קוף למדהי עמוד א', שהגוזז צמר מחמש רחילות, כדעת בית הלל, חייב בראשית הגז, כלומר לתת לכהן חלק מן הגיזה. אולם אם לא הספיק הגוזז לתנו לו לכהן את ראשית הגז, עד שצבעו את כל הצמר הגזוז, הרי הוא פטור מלתת לכהן מן הצמר הצבוע. והטעם שאינו חייב לשלם לכהן מעות על הגיזה שברשותו, כתב רשי שהבעלים יכולים לומר לכל כהן שיתבע מהם שרצונם לתת לכהן אחר, ונמצא שאין כהן שיכול לתבוע מהם, והרי זה ממון שאין לו תובעים. אלמה מוכח מכאן ששינוי קונה, וכיוון שהצמר כולו נצבע, גם החלק השייך לכהנים נצבע ונשתנה מכפי שהיה בשעת הגזיזה, ונקנה לצובע ויצא מרשות הכהנים. אבל מסתפק רבה בקניין אחר, והוא יאוש שנתייאשו הבעלים מן הגניבה, שהרי אמרי רבנן דניקני, שהגנב קונה את הגניבה בייאוש בעלים, ואינו חייב להשיבה אלא לשלם מעות כדי שוויה. מי הוא לא ידינן, אולם איננו יודעים מדאורייתא אידי רבנן, האם קניין זה קונה מן התורה, או שתקנת חכמים היא שהגנב יזכה בה וישלם את שוויה. ומבאר רבה את צדדי הספק. היא דאורייתא, האם אפשר ללמוד שייאוש קונה בגניבה מן התורה מדדעה והמוצא הוידה, משום שיש להשוותו למוצא הוידה, שבמוצא הוידה לא, והאם לא מצילו בו, שכיוון דמיה אשמר אמיני, מקמי דתיתי לידי, שכאשר באה להוידה התייאש ממנה קודם שהגיעה הוידה ליד המוצא, כאן אילי, קונה אותה המוצא. ולדעת רשי ומאיר ייאוש קונה בהוידה משום שנאמר, וכן תעשה לכל הוידת אחיך אשר תובד ממנו מצאתה. ולמדו מפסוק זה, במסכת בבא מציע בדף כ"ב, שאין חיוב השווה אלא בדבר שנאבד מבעלה ומצוי אצל אחרים, ולא כשהוא עבוד מכל אדם, כגון נער שעלה על גדותיו ושטף קורות עיצים או כלים, שהמציל ממנו זוכה במה שבידו משום שהבעלים מתייאשים. נמצא שכאשר נתייאשו הבעלים מן ההוידה, הרי של מוצאה. כמו כן האינמי, גם גנב זה כיוון דמיה ישמרה, כשנתייאשו הבעלים מן הגניבה, כאן אלי קונה את זה הגנב. הלמה כאן, אם מכאן יש ללמוד שהגנב קונה את גוף הגניבה מדאורייתא, או דילמה או שמה, אין ללמוד מיוש המועיל בהוידה, שכן גניבה לא דמיה אינה דומה להוידה, ויש לומר שדווקא הוידה הוא שאמרה התורה שהמוצא קונה אותה לאחר שנתייאשו הבעלים. לחייתה היא ליד בעתי רעתיה לידי, משום שבא לידו לאחר שנתייאשו הבעלים ומעולם לא נתחייב להשיבה. אבל היי, הגניבה שביד הגנב כיוון דבאיסור רעתי לידי, בא לידו באיסור ונתחייב להשיבה, אין ייאוש הבעלים מוציא אותו מחיובו הקודם, ולכך אינו זוכה במה שבידו. בקניין ייאוש בגניבה מדי רבננו, דאמו רבנן נקנה, שחכמים תקנו שהגנב יקנה, כשהבעלים יתייאשו מפני תקנת השווים, כדי שלא ימנעו הגנבים מלשוב בתשובה, אם יצטרכו לתרוח אחר הגניבה עצמה כדי להשיבה. ורב יוסף אמר, אין להסתפק בדבר, שכן ייאוש אינו קונה את הגניבה לגנב, אפילו לא מדי רבנן, שלא עשו חכמים תקנה לגנב שיקנה את הגניבה, לאחר שהבעלים יתייאשו ממנה. יוצא לפי רבה, גנב ודאי קונה בייאוש, כל הספק שלו, האם קונה מדאורייתא או מדי רבנן. הייתי ורב יוסף לרבה, הקשה רב יוסף על רבה שאמר שייאוש קונה בגניבה, מקשה עליו מדין המשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב', שנינו בה גזל חמץ ועבר עליו הפסח ונאסר בהנאה, ועכשיו תובע הנגזל מהגזלן את דמי החמץ שגזל ממנו, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי החמץ שלך לפניך תול אותו, ואיני חייב לשלם לך את דמי הגזלה כל זמן שהיא קיימת. ואף שנפסד החמץ בכך שנאסר בהנאה, מכל מקום אומר לו, הרי שלך לפניך, ויוצא בו ידי חובת השווה, שכן הזק שאינו ניכר, אין שמו הזק. מסיים רב יוסף את הקושייה, והרי היי הנגזל הזה, כיוון דמת העידה ניסורה, כאשר הגיע זמן איסור חמץ, ודאי מייאש ממנו, שהרי החמץ נאסר בהנאה ואיבד את כל ערכו, ואיסל כדאי לך אם עולה על דעתך לומר שיוש הבעלים. קנה את הגזלה לגזלן, המאי, מדוע אומר לו הגזלן הנגזל הרי שלך לפניך, הרי דמי מעל יבי שלום אלי, על הגזלן לשלם לנגזל תשלום מלא עבור החמץ, שהרי קנה את החמץ מחמת יוש הבעלים, ונתחייב בדמי הגזלה, ואיך יכול לשלמם בחמץ זה, שעבר זמן איסורו וכבר אינו שווה כלום. אמר לישיב רבא לרב יוסף, אין קושייה על דבריי מהמשנה האמורה, שרי קיקה אמינה אנה, מה שאני אמרתי שהגזלן קונה את הגזילה בייאוש הבעלים, ורק כאשר נגזל זה מתייאש מהגזילה וגזלן זה רוצה לקנות אותו. אבל היי, חמץ זה אסור בהנאה, אמנם נגזל זה מתייאש ממנו, אבל וזה, הגזלן אינו רוצה לקנות אותו, שרי אינו שווה כלום, ועד הרבה, אם יקנה הוא יפסיד, משום שיצטרך לשלם את דמיו. ואין הגזלן קונה בעל כוחו את הגזילה על ידי הייאוש, לפיכך נותר החמץ ברשות בעלה, והגזלן יכול להשיבו ולהיפטר בכך מחובתו לנגזל, באומרו הרי שלך לפניך. מביאה הגמרא את קושיית אביי על הספק של רבא, האם ייאוש קונה מן התורה או מדרבנן. הייתי ואביי לרבא, הרי שנינו בברייתא, שממה שנאמר בפרשת הקורבנות בספר ויקרא פרק א' פסוק ג', אם עולה קורבנו, למדנו שדווקא קורבנו שלו של המקריב כאשר להקרבה ולא קורבן הגזול, ומשום שאינו עולה לרצון. מפרש הבית הקושייה, איך ידע מאיזה קורבן גזול כוונת התורה לפסול בפסוק הזה? אילה, אם נאמר שהכוונה היא לגוזל בהמת חולין, והיא קדישה למזבח לפני ייאוש הבעלים, למה לקרא? לשם מה צריך פסוק לפוסלר, היא פשיטה שאינה ראויה למזבח, משום שהיא חולין, שהרי ידיים שלה נגזל ואין כוח ביד הגזלן להקדיש דבר שאינו שלו. אל עליו, האם אין כוונת התורה לגוזל בהמה והיא קדישה לאחר ייאוש הבעלים? אם כן, שמה מנה מוכח מכאן שייאוש לחוד, לא קני, לא קונה לגזלן את הגזילה, אבל כן הבהמה פסולה לקורבן. שהרי אם ייאוש לחוד קונה, קשה מדוע היא פסולה, הרי הגזלן כנאה וחשובה כקורבנו, אבל אם ייאוש לחוד לא קונה, מובן שפסולה, והתורה מלמדת שאף שהבהמה קדושה, כי מלבד הייאוש נוסף בה בהקדשתה גם שינוי רשות, מכל מקום היא פסולה לקורבן, כיוון שרק על ידי ההקדשה נשתנה הרשות ונקנית לגזלן, והרי זו מצווה הבאה בעבירה. אמר לי רבה, מתרץ רבה את קושיית הבעיי, ולתעמך לשיטתך שהברייתא מדברת בגוזל בהמת חולין והקדישה למזבח לאחר ייאוש בעלים, איך תפרש עד איתניה מה ששנינו בברייתא, משכבו ולא הגזול? בפירוש הדברים נאמר בפרשת תומת הזב, הזב הוא אחד מאבות התומה, וכל הנוגע בו נעשה ראשון לתומה, המתמה אוכלים ומשקין, אבל לא אדם וכלים. אבל חומרה מיוחדת ישנה במשכב הזב, שכל הכלים המיוחדים לישיבה ולשכיבה, וישב או שכב הזב עליהם, אף אם לא נגע בהם, הרי הם נעשים אב התומה כמותו, ומתמים גם אדם וכלים. אז נאמר בפרשת תומת הזב, איש אשר יגע במשכבו יחבס בגדה ורחץ במים ותמה עד הערב, כלומר דבר ששכב עליו הזב, הרי הוא נעשה אב התומה, ואדם טהור שנגע בו במשכב, הרי הוא ובגדיו נעשים טמאים בתומת ערב ליום אחד, ודורש לברייתא מהמילה משכבו, שגזירת הכתוב היא שרק משכב שבבעלות הזב, אם שכב עליו הזב, הרי זה נטמא ונעשה אב התומה לטמא אדם אחר, ולא משכב גזול. ומפרש רבה את דבריו, איך ידעמי, איזה משכב גזול כוונת התורה למעט מתומת משכב? אילה, אם הדגזל אמרה, ועבדי משכב, אם נאמר שהזב גזל צמר ועשה ממנו משכב ושכב עליו, לא ייתכן לפרש כן. שכן מי כלמן דאמר, האם ישנה דעה שסוברת ששינוי מעשה שעשה גזלן בידיים לא קני, לא קונה לו את הגזילה? ומאחר שקנה את המשכב בשינוי, הרי הוא שלו לכל דבר, ובוודאי שהוא מתמאו בשכיבתו. אלא מה יתלך למאמר, אלא מה יש לך לומר, בהכרח שמדובר באופן שגזל הזב משכב גמור דחברי ושכב עליו, ומשמיענו הכתוב שהמשכב אינו נעשה ותומה בשכיבת הזב, אלא אם כן זה משכב השייך לו. ומעטה החנמי, כך גם יש לפרש בדרך זו את מה ששנינו בברייתא הקודמת, קורבנו ולא הגזול, שהכוונה היא לאופן דגזל קורבן דחברי, גזל קורבן של חברו לאחר שכבר הקדישו הנגזל למזבח, ובא הגזלן להקריבו לשם עצמו, ומשמיענו הכתוב באומרו קורבנו ולא הגזול, שהוא פסול לו להקרבה, אפילו לאחר שהנגזל התייאש ממנו, שכן אפילו אם בכל גזילה ייאוש קונה, בקורבן אינו קונה לפי שהקדש אינו נגזל, משום שבכל מקום שהוא נמצא, הרי הוא ברשות גבוה. מביאה הגמרא את קושיית הבעיה אל רב יוסף הסובר שייאוש אינו קונה בגזילה. אורות בהמה כמות שהם ללא תיקון נוסף אינם נטמאים, אלא אם כן הבעלים ייחדו אותם לשימוש שהם ראויים לו כמות שהם, כגון לחסות בהם. כי כלי אור הוקשו לסק עשוי משיער עיזים, שנאמר בפרשת תומת שרצים או אור או סק, ומשום כן אינם מקבלים תומה אלא אם כן יש להם בית קיבול כסק, כמבואר במסכת קהילים פרק ב'. אבל אם הם משמשים למלאכה מסוימת, הרי הם נטמאים אף שאין להם בית קיבול, ובלבד שלא יהיו מחוסרי מעשה כדי להיות ראויים לתשמישם. אבל ללא ייחוד אינם מקבלים תומה, ואפילו שהם ראויים לשימוש ההוא. והוא משום שסתם אורות עומדים לעשיית מנעלים או כלים ולא להשתמש בהם כמות שהם, וכל זמן שלא נגמרה מלאכתם, עדיין אינם נחשבים כלים הראויים לקבלת תומה. אולם מחשבת הבעלים ליחדם להשתמשות כמות שהם, מחשיבה אותם לכלים גמורים המקבלים תומה. הייתי ואביי לרב יוסף, הקשה אביי לרב יוסף, שנינו במשנה במסכת כלים פרק חבב משנה ח', אורות של בעל הבית שאינו עומד למכור את אורות בהמותיו אלא משתמש בהם לעצמו, המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם מתמתן, מחשיבה אותם לכלים גמורים הראויים לקבלת תומה, משום שאין דרכו של בעל הבית לחזור בו ממחשבתו, ולעשות מהם כלים אחרים. ואולם, אורות של עבדן, המעבד את האורות כדי למוכרם, אין המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם מתמתן, מחשיבה אותם לכלים הראויים לקבלת תומה, משום שהוא עשוי לחזור בו ממחשבתו ולמוכרם לאחרים שיעשו מהם מנהלים וסנדלים, ונמצא שעדיין לא נגמרה מלאכתם ואינם נחשבים לכלים. כמו כן מחלק את המשנה בין אורות שברשות הגנב, הגונב בסתר, בלי ידיעת הבעלים, לאורות שברשות הגזלן, הגוזל בגלוי בידיעת הבעלים. אורות הנמצאים ברשותו של הגנב שגנב אותם מבעליהם, המחשבה של הגנב להשתמש בהם כמות שהם, מתמתן, מחשיבה אותם לכלים הראויים לקבלת תומה, שכן מאחר שאין הבעלים יודעים ביד מיהם, הרי הם מתייאשים מהם וקונה אותם הגנב על ידי הייאוש, והרי הוא בעליהם להחשיבם לכלים. אבל אורות הנמצאים ברשותו של הגזלן, שגזל אותם מבעליהם, אין המחשבה של הגזלן מתמתן, מחשיבה אותם לכלים משום שיודעים הבעלים יהיו הגזלן, ובדעתם לטוברו בבית דין שישיב להם את האורות הגזולים ואינם מתייאשים מהם. לפיכך אין האורות נקנים לגזלן, ואינו בעלים עליהם להחשיבם לכלים, וזו היא דעת חכמים. רבי שמעון אומר חילוף הדברים, הדין הוא להפך מדברי חכמים. אורות שהם ברשותו של הגזלן, המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם מתמתן, משום שגזלן הגוזל לעיני הבעלים הוא בהכרח איש אלים, וסבורים הבעלים שלא יוכלו להוציא ממנו את הגזלה ומתייאשים ממנה. לפיכך, נקנו האורות לגזלן, והרי הוא בעליו להחשיבם לכלי. ואולם אורות המצויים ברשותו של הגנב, אין המחשבה שלו מתמתן, לפי שלא נתייאשו מהם הבעלים, שכן גנב הגונב בסתר ולא בגלוי אינו איש אלים, ועל כן סבורים הבעלים שכשימצא הגנב, יוציאו ממנו את הגניבה בבית דין ואינם מתייאשים ממנה. לפיכך, הגנב לא נעשה בעלים על האורות להחשיבם לכלי. מסיים הבית קושייתו, הרי במשנה לא נחלקו חכמים ורבי שמעון על איכן נוקטים שהבעלים מתייאשים, האם דווקא בגנב או דווקא בגזלן, אבל לדברי הכל באופן שנוקטים שהבעלים מתייאשים, מחשבתו של הגנב או הגזלן וכל אחד לשיטתו, מתמת את האורות, ושמע מינה מוכח ממשנה זו שיאוש קנה את החפץ לגנב ולגזלן. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, אין להוכיח ממשנה זו שיאוש לחוט קונה בגניבה או בגזילה. שכן אחר במאי הסכינן, כאן במשנה במה מדובר, בחגון שהגנב וכן הגזלן קיצען חתך את קצוות האורות לישרם, שיהיו ראויים לשימוש. ולפיכך במקום שנוקטים שהבעלים התייאשו לפי חכמים בגנב ולפי רבי שמעון בגזלן, האורות נקנים לו בצירוף של יאוש ושינוי מעשה. ואומר תוספות רבינו פרץ, מה ששנינו במשנה של גנב מחשבה מתמתן לאו דווקא הוא, אלא הכוונה היא למחשבה עם קיצוע. מה יש לומר שגם הקיצוע קוראי מחשבה משום שהוא מעשה קטן. מתקיף לרבה ברב חנן לדחות את תירוצו של רב יוסף, ועלו על מחשבה על האור ליחדו, לעיץ בה, לאכול עליו, הוא כאין שולחן שנו כאן במשנה. במאיר כתב ששוטחים את האור על הקרקע ומניחים עליו מפה לאכול עליה. ועל מחשבה זו, דנה המשנה מחשבתו של מי מועילה לחשיבו לכלי, ועיץ בה, אין צריכה קיצוע, אלא ראויה לתשמישה, כמות שהיא בלא חיתוך קצוותיה. ומאחר שאין לה צורך בקיצוע, אין זה נחשב לשינוי מעשה כלל, נמצא, שחוזרת ההוכחה מן המשנה שיאוש לחוד קונה, ולא כרב יוסף הסובר שיאוש לחוד אינו קונה. ומוכיח רבא ברב חנן כדבריו שהמשנה מדברת במחשבה ליחדו לאצבע, דתנן שנינו במשנה שלפניה שם במסכת כלים, כל מקום שאין באור חיסרון מלאכה ואינו צריך שום תיקון כדי שיהיה ראוי לתשמיש שיחדו הבעלים, המחשבה להשתמש בו לתשמיש זה מתמתו, מחשיבה אותו לכלי הראוי לקבל תומה. אולם אם יש באור חיסרון מלאכה והרי הוא צריך תיקון כדי שיהיה ראוי לתשמיש המיועד לו, אין המחשבה לעשות ממנו כלי מתמתו כל זמן שלא נעשה בו התיקון הזה. או שחשב בפירוש להשתמש בו כמות שהוא, אף לפני שיעשה בו את התיקון הנצרך בו. ומסיימת שם המשנה שכן הדין בכל מחשבה על דבר שיש בו חיסרון מלאכה, חוץ מן המחשבה ליחדו לאצבע, שאף על פי שהיא צריכה מעט קיצוע כדי ליפותה, מכל מקום היא נחשבת לכלי במחשבת איחוד בלבד כמות שהיא, משום שהרבה בני אדם משתמשים בה אף בלא קיצוע. וכיוון שכך מסתבר שהמשנה שאחריה עוסקת במחשבה שמביאה את האורות לידי קבלת תומה, מדברת במחשבת איחוד לאצבע, ומאחר שאינה צריכה קיצוע בכך שקנו אותם הגנב והגזלן בייאוש לבדו, ולא כרב יוסף הסובר שייאוש אינו קונה בגזילה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא תירוץ אחר, על הקושייה האמורה אל אמר רבה אמילתא קשיא בה רבה לרב יוסף 20 ותרתין שנין ולא ייפרקה. קושייה זו הקשה רבה לרב יוסף במשך 22 שנים, ולא נמצא לתירוץ, עד יתיב רב יוסף ברישה ופרקה, עד שנתמנה רב יוסף לרשות הישיבה, והוא תרץ את הקושייה. ורב יוסף התמנה להיות ראש הישיבה לאחר פטירתו של רבא שהיה ראש הישיבה לפניו. וכך תרץ רב יוסף, שינוי השם של הגזילה כשינוי מעשה דמי, דומה לשינוי מעשה, וכשם שעל ידי שינוי מעשה כגון עיצים שעשם כלים, קונה הגזלן את הגזילה, הוא הדין לשינוי השם. שהרי שינוי מעשה, מה היא טעמה? מה הטעם שקונה? הרי הוא משום דעת המעיקר, השם מתחילה בשעת הגזילה היו העיצים סתם, ואשתה וכעת הם כלים. ואינם כן שגזל, אם כן גזילה שהשתנתה בשינוי השם כגון עור שנעשה עצבה, נמי, גם כן אינם כן שגזל, שהרי מעיקר המתחילה בשעת הגזילה קראו לי משקה, קראו לזה אור, ואשתה וכעת הוא קרוי, איברזין, עצבה. לפיכך אין להוכיח ממחלוקת חכמים ורבי שמעון שיאוש לבדו קונה, שהרי על ידי מחשבת הגנב והגזלן על העור וייחודו לעצבה משתנה שמו ומועיל שינוי שם זה, לקנות את הגזילה בצירוף עם הייאוש. ועל ידי שניהם נעשה הגזלן בעלים עליה ליחדה לכלי. אבל שינוי השם לבדו אינו קונה ואינו נחשב שינוי גמור כשינוי מעשה שקונה לבדו בלא ייאוש. כך תוספות בדיבור המתחיל שינוי. אבל לכמן בדף סמך זין עמוד א' כותבים התוספות ששינוי השם גמור מועיל לקנות גם לפני ייאוש כשינוי מעשה. אלא ששינוי השם אצלנו, שינוי שם קטן כאצבע אינו מועיל אלא בצירוף ייאוש. מקשה הגמרא קושיה על רב יוסף הסובר ששינוי השם קונה. מקשה הגמרא, והרי מריש קורה גזולה שכבעו הגזלן בבית כדי לסמוך עליה את התקרה, דעיק השינוי השם, יש בזה שינוי השם דערי מעיקר בשעת הגזילה, שמו קישורה, שמו קורה, ואשתה תללה, ועכשיו לאחר שכבעו בבית והניחו עליו את התקרה, הרי הוא קרוי גג, או שכח, ואם כן לדעת רב יוסף, יש לו לגזלן הזה לקנות את המריש משום שינוי השם, ותנן, והרי שנינו במשנה במסכת עדויות פרק זין משנה ת' העיד רבי נחוניה בן גודגודה, במסכת גיטין, בדף נ"ה הגרסה רבי יוחנן בן גודגודה, על המריש הגזול שבנאו הגזלן בבירה בבית גדול, שתקנו חכמים שיהיה נגזל נותן מן הגזלן, את דמיו של המריש בלבד ולא את המריש עצמו מפני תקנת השבים, כדי להקל על הגזלנים השבים בתשובה שלא יצטרכו לסתור את בתיהם כדי להחזיר קורה גזולה מונחת בקטליהם, ומפני כך יימנו מלחזור בתשובה. מסיימת הגמרא את קושייתה, טעם הטעם של הדין הזה שנוטל את דמי הקורה ולא את הקורה עצמה הוא רק מפני תקנת השבים? הלאה ואחי, אבל אולי תקנת השבים, הרי המריש, הדר בעיני, היה חוזר לבעליו כמות שהוא ואפילו שנשתנה שמו. ומכאן ששינוי השם ולא שינוי מעשה, אינו קונה ולא כרב יוסף. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, אין ראיה מכאן ששינוי השם אינו קונה משום שמריש שמו עליו. ואף לאחר שכבעו בבניין הוא נקרא מריש, ומאחר שלא נשתנה שמו, לא כנאו הגזלן. ורב יוסף מוכיח כדבריו שאף קורות הקבועות בבניין קרויות מריש. דתניה, שנינו בברייתא, נאמר בספר יחזקאל פרק מ"א פסוק חבב, בצלעות הבית והאובים, שנראתה צורתם ליחזקאל במראה הנבואה, בכלל צורתו של כל בית המקדש העתידי, מפרשת הברייתא צלעות הבית אלו המלטטין. הנסרים המונחים על עובי הקטלים סביב חלל החלונות והפתחים כמסגרת להם. והאובים אלו המרישות, קורות התקרה עצמם. הרי לנו כי אף לאחר שקבועות הקורות בבניין הן קרויות מריש. תירוץ נוסף על קושיית הבאי ממריש, רבי זעירא אמר אף ששינוי השם קונה, אבל שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, שינוי השם שיכול לחזור לשמו הקודם, לא אוהב שינוי, לקנות את הגזילה, לפיכך אין הגזלן קונה את הקורה על ידי קביעתה בבניין, שכן אף שעכשיו היא קרויה, תלה לה, מכל מקום אם יסתר הבניין תחזור לעיקרי מריש, כשמה הראשון. אבל שינוי השם שאינו יכול לחזור לקדמותו, כגון עור שייחדו לעצבה, אינו חוזר לעולם לעיקרי עור כבתחילה, ועל כן מועיל שינוי שמו לקנותו. בקשה הגמרא מברייתא על רב יוסף הסובר ששינוי השם קונה. סוגייתנו עוסקת בצינור גזע עץ חקוק כמין מרזב, המחובר לקרקע כדי להוליך את מי הגשמים אל תוך המקווה, וכשרות מי הגשמים העוברים בו תלוי בנידון האם יש לצינור דין כלי. כאשר אין לו דין כלי, המים העוברים בו הם כמי גשמים ההולכים על גבי הקרקע וקשרים למקווה. וכאשר יש לו דין כלי, הרי הם נעשים מים שאובים, מי גשמים שנשאבו בכלי, ודין מים שאובים שהם פסולים למקווה. ולא עוד, אלא שגזרו חכמים, כאמור במסכת מקוואות פרק ג' משנה א', שאם נפלו מהם שלושה לוגין, לתוך מקווה שאין בו 40 סאה, שזה שיעור המקווה הנצרך להכשר מקווה, הרי הם פוסלים את המקווה, אפילו אם נוספו בו לאחר מכן מי גשמים והשלימו את שיעורו. ומתוך הדיון הזה הגמרא מקשה על רב יוסף, מקשה הגמרא ושינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, מי אב ושינוי? האם הוא נחשב שינוי ושוב אינו אותו החפץ שהיה בתחילה, אלא הוא כפנים חדשות? והרי צינור מעץ ארוך עשוי להולכת מים דמעיקר שמתחילה לפני שנחקקה צורתו לשמש כצינור, היה שמו קציצתא, גזע קצוץ, והשתה וכעת הוא קרוי צינורה, ושינוי זה אינו חוזר לבריאתו. בטניה ושנינו בברייתא, צינור שחקקו והתקינו להולכת המים ולבסוף אחר שחקקו כבאו וחיברו בקרקע כדי שמי הגשמים יעברו דרכו אל תוך המקווה, עדיין הוא נחשב לכלי ועל כן הוא פוסל את המקווה, שאם עברו דרכו שלושה לוגים מים ונפלו לתוך המקווה, פסלו כדין מים השאובים בכלי. אולם אם בתחילה קברו את העץ בקרקע ורק לבסוף חקקו ועשאו צינור, אינו פוסל את המקווה על ידי המים שעברו דרכו ונפלו למקווה, שכן מאחר שחובר לקרקע קודם שנעשה כלי, הרי הוא בטל אליה ונעשה כקרקע סמיכה, ושוב אין חל עליו שם כלי אף לאחר שנחקק. לפיכך אין למים העוברים בו דין מים שאובים, אלא הרי הם כמי גשמים ההולכים על גבי הקרקע. מסיימת הגמרא את הקושייה, והיא אמרת שינוי השם מלטאי, ואם כדבריך שיש משמעות לשינוי השם, וחפץ שנשתנה שמו נחשב לחפץ חדש, אז אפילו צינור שבתחילה כבאו לקרקע ולבסוף חקקו, נמי לי פסל. גם הוא יש לו לפסול את המקווה על ידי המים העוברים דרכו, שכן כשנחקק ונעשה צינור נשתנה שמו ונעשה לחפץ אחר, ושוב אין זה אותו עץ שחובר לקרקע בתחילה אלא תורת כלי עליו, וממילא המים העוברים בו פסולים מדין מים שאובים. תרץ את הגמרא, שייני שאיבה שונה פסול שאיבה דמדרבנני, שכן שלושה לוגין מים שאובים אינם פוסלים את המקווה מן התורה אלא גזירת חכמים, ומשום כך הקלו בזה שלא להחשיבו לכלי אף שהשתנה שמו. מקשה הגמרא, יחי אם כך שהקלו בצינור שכבאו לבסוף חקקו לעניין פסול שאיבה לפי שהוא רק מדרבנן, אפילו בצינור דרישה נמי, אפילו צינור שחקקו ולאחר מכן כבאו בקרקע, גם כן יש להקל בו שלא יפסול את מימיו בפסול זה, שכן אף צינור זה קבוע כעת בקרקע, ולגבי פסול דרבנן אין לנו להחשיבו לכלי. תרץ לגמרא, אין לדמות את שני הצינורות זה לזה, שכן אתם שם ברישה בצינור שחקקו ואחר כך קבעו, איקה יש תורת כלי עליו בעוד היותו תלוש קודם קביעתו בקרקע, אבל כן אין חיבורו לקרקע מסלק ממנו שם כלי. אחה, אבל כאן בסיפה בצינור שקבעו ואחר כך חקקו, אין תורת כלי עליו בתלוש, אלא רק לאחר שנעשה מחובר, ועל כן הקלו בו חכמים שמיים העוברים דרכו, לא יפסלו את המקווה בשלושה לוגין. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך וב במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד התיישבו דברי רב שמשלם כפל כדאשתה, כמו עכשיו עם דברי הברייתא שמשלם כעין שגנב? שאלה שנייה, עם יאוש קונה ומניין? שאלה שלישית, משכבו למעט את הגזול, באיזה אופן מדובר ומדוע? שאלה רביעית, עורות של גנב או של גזלן, האם מחשבה מתמתן ומדוע? שאלה חמישית, מריש הגזול שבנאו בבירה, קורה גזולה שבנו אותה בתוך בניין גדול, מדוע אינו מחזירו בעצמו את הקורה ומדוע אינו נקנה בשינוי השם? השאלה האחרונה על דף סמך וב, כיצד רצתה הגמרא לומר שיקנה שינוי השם במריש, והרי אינו קונה בלא יאוש? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף סמך וב במסכת בבא קמא. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים. אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ג' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו, אלה נערות יש להם כנס אם נאנסו, ומשנתנו מונה נערות אחרות שלהן אין כנס. אומרת המשנה, ואילו נערות שאין להם כנס אם נאנסו, הבא לגיורת ועל השבויה ועל השפחה הכנענית שנפדו מן השבי ושנתגיירו ושנשתחררו כשהיו יתירות על בנות 3 שנים ויום אחד, כיוון שבחזקת בעולות. רבי יהודה אומר, שבויה שנפדית הרי היא עדיין בקדושתה ואינה בחזקת בעולה, אף על פי שהיא גדולה מבת 3 שנים, לפיכך יש לה כנס. נערות נוספות שאינה להם כנס, הבעל ביתו, על בת ביתו, על בת בנו, על בת אשתו, על בת בנה, על בת ביתה, אין להם כנס מפני שהוא מתחייב בנפשו, שרי עונש מיתתו של בועל הריות האלה, ובידי בית דין, וכל המתחייב בנפשו אינו משלם המון, שנאמר, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון לנו שיענש. דהיינו שהמכה חייב לשלם דמי ולדות לבעלה, ומשמע שיש עונש ממון רק במקרה, שלא קרה אסון של מיתה, אבל אם קרה אסון והמכה מתחייב בחיוב מיתה, אינו נענש בעונש ממון. מסכת כתובות פרק ג' משנה ג'. משנתנו דנה בנערה שהייתה מאורסת ונתגרשה, מה דינה לעניין כנס? נערה שנתארסה ונתגרשה ולאחר מכן נאנסה, רבי יוסי הגלילי אומר אין לה כנס, אין האונסה משלם כנס, רבי עקיבא אומר יש לה כנס, וכנסה אינו משתלם להביא אלה לעצמה. מסכת כתובות פרק ג' משנה ד', משנתנו מלמדת את ההבדלים בין חיובי אונס לחיובי מפתה. המפתה נותן חייב לשלם 3 דברים מיני תשלומים השנויים להלן במשנה, והאונס נותן 4 דברים. המפתה נותן דמי בושת ופגם וכנס, מוסיף עליו האונס שנותן בנוסף לשלושת התשלומים הללו גם את דמי הצער שציירה בביאתו, והרי כאן 4. כיוון ששנה תנה שיש חילוק בין אונס למפתה לעניין תשלומי צער, חזר ופרט חילוקים נוספים שיש ביניהם. מה בין אונס למפתה? האונס נותן את דמי הצער שציירה, והמפתה אינו נותן את דמי הצער. האונס נותן את הכנס להביא מיד, אף על פי שהוא נושא אותה לאישה, והמפתה משלם רק לחשי יוציא, כלומר אם לא יישא אותה. האונס שותה בעציצו, בכלי שבחר לשתות בו, ואפילו אם הוא מאוס, כלומר שעל כוחו חייב לסתה לאישה ואינו רשאי לגרשה, והמפתה אם רצה להוציא מוציא, אינו חייב לסיתה, ואם נשאה רשאי לגרשה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון חבב, בתיבת תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף 6 ו-60, דף סמך וב במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורי מליה וכל מיני דמיתא, מחר יום שני, זך בתיבת כ"ז בתיבת תשפ"ד, ונלמד דף סמך זין במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מיני דמיתא, מי נותן לתורה, מי מקור הברכה. שלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.